ערב טוב לכולם, יישר כוח גדול על היום עיון לקראת חג הפסח, מבורך מאוד. אנחנו רוצים להתחיל, לפני שאנחנו מתחילים אנחנו נפתח בוי שעמדה, בסדר? להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב, על כל הניסים, על כל הנפלאות שהוא עשה עמנו. אנחנו לא יודעים איך להלל, כי מצאתנו מארץ מצרים מראינו נפלאות. אנחנו פשוט, כל מי שמתבונן בעין פשוטה, הוא מבין שהנס פשוט גבר על הטבע, גם בצד החיצוני ולא רק בצד הפנימי. עד עכשיו אנחנו יודעים שבפנימיות הדברים הכל 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 זה נס, ויד השם נוגעת בכל דבר, אבל לא תמיד אתה רואה את זה בעיניים חיצוניות. וככל שעובר הזמן וככל שהמלחמה גוברת, כבר שנתיים וחצי בתוך מלחמה, אז אתה פשוט מרגיש שהקדוש ברוך הוא מבקש להופיע במלוא הדרו, גם כלפי חוץ וגם כלפי כל העולם כולו, ולא רק בידיעה למען ידעו דורותיכם, אלא ממש 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 של עין בעין, עין שרואה, מי שהעין שלו הייתה חדה היא כבר ראתה זה מזמן בשוב השם ציון, אבל גם מי שלא כבר לא יכול להתכחש לפלא הגדול ולניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו מלמעלה פלא פלאים, עד שאנחנו צריכים בעצם לבוא ולומר, כמו שחיכו עם ישראל במצרים, עם ישראל במצרים חיכה, ממש חיכה ממכה למכה, הוא שאל את עצמו משבת לשבת, ממכה למכה, איזה עוד נס יהיה, איזה עוד חטופים משוחררו, איזה עוד מכה תהיה על המצרים במצרים. עם ישראל פשוט חווה את הניסים האלה, ואני חושב שאנחנו ממש 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 חוזרים לאותה תקופה של יציאת מצרים, התקופה הפלאית הזאת של ניסים שמתחוללים. אז אנחנו מתחילים קודם כל בלהודות הקדוש ברוך הוא, ואחר כך נתחיל ככה את השיעור שלנו זמן. חבוד, וישי עמדה.
וישי עמדה לראשנו.
נתחיל בדברים הנפלאים שכתובים באגדה. אנחנו נעסוק היום בחשיבות של הלילה הגדול והקדוש הזה. אם ביום הכיפורים אנחנו אומרים יום אדיר בימי שנה, אז פה אנחנו צריכים בעצם אולי לתקן בתפילה, לילה אדיר בימי שנה, אין שני לו, לא היה ולא יהיה שני ללילה הגדול והקדוש והטהור הזה, יום ההולדת של עם ישראל, כמו שמענו היום מפי הרב וייס שליטה. ממש יום הולדת, ויום הולדת זה ספתח וזה התחלה, וכולם מבקשים להגיע ליום הולדת הזה. אנחנו נראה שממש כולם מעורבים ביום הולדת המדהים הזה שנקרא ליל הסדר, שנקרא חג הפסח. ואני רוצה קודם כל לפתוח במשהו שקוראים אותו חלק מהקהילות, מנהג יהודי בבל ותימן, להוסיף איזשהו מדרש אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר ויציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, כן, אני ולא מלאך, אני ולא שרף וכולי. אז יש איזשהו דיון בשמיים, אנחנו קוראים את זה בהגדה בצורה רגילה, אבל יש דיון בשמיים שמתחולל שם, ואני רוצה לקרוא לכם אותו, ממש ממש מדהים. אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, כשירד הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ירדו עמו 9,000 רבבות, מהם מלאכי אש, ומהם מלאכי ברד, ומהם מלאכי זיע, ומהם מלאכי רטט, ומהם מלאכי חלחלה, ורטט וחלחלה אוחזת למי שהוא רואה אותם. מלאכים מסוגים שונים יורדים עם ריבונו של עולם. תן לי ריבונו של עולם, תן לי, אני אגע בפרו, אני אעשה את השליחות הזאת. איזה שליחות זאת, כל אחד מבקש, מתחנן לריבונו של עולם, תן לי לעשות, תן לי להרוג את המצרים, תן לי לפגוע בפרו בכל עבדיו. יש לי כוח, אני מוכן לבצע את השליחות הזאת. בואו לפניו, ריבונו של עולם, בעלו מלך בשר ודם, כשיורד למלחמה, שרה ועבדיו מקיפים בכבודו. ואתה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, דיין עלינו, שאנחנו עבדיך, והם בני בריתך, נרד ונעשה עם המלחמה. אמר להם, לא. אין דעתי מתקררת. עד שירד אני בעצמי, אני בכבודי, אני בגדולתי, אני בקדושתי, אני השם, אני הוא ולא אחר. אם אתם הייתם עושים את השליחות הזאת, דעתי לא הייתה מתיישבת עליי, אולי אפילו יותר מחורבן בית המקדש, שהקדוש ברוך הוא יושב וזועק כל הלילה, אוי לי שהחרבתי את ביתי ושרפתי את החלי, אוי לי שהייתי נותן למלאכים להוציא את בניי ממצרים. אם חלילה זה היה נקרא על שמם, הקדוש ברוך הוא מתעקש להראות לנו את גודל האהבה הפלאית הניסית הזאת, את ההשגחה העליונה של הקדוש ברוך הוא, כמה הוא אוהב את עם ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא יורד ואומר לכל המלאכים, זה שלי עכשיו, עכשיו אף אחד לא מתערב, עכשיו אף אחד לא נוגע, רק אני פה עם ישראל. אז זה הספתח, זה הקשר, קשר האמונה הישיר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, והוא מתבקש להופיע בעם ישראל. זה חג של אמונה גדולה, דיברנו על זה בשיעורים האחרונים, חג של אמונה גדולה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, כל העם מאמין בריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא משדד את כל מערכות הטבע כדי להוכיח כמה הוא נמצא פה וכמה יש אלוקים לעולם. זה חג האמונה, ואמונה מפריחה את כל השממה. האמונה היא האביב הפורח של כל העולם. עם ישראל הוא האביב של כל העולם, הוא שידר אמונה לכל העולם. והראשון שבעצם החליט שהוא הולך על כל הקופה ומתמודד עם עולם שלם, עולם שלם, כדי להוכיח את האמונה בריבונו של עולם, היה לא פחות ולא יותר אברהם אבינו. אברהם אבינו עומד מול עולם שלם, והוא בא ואומר להם, תקשיבו, כל האמונה התפלה שלכם, כל מה שאתם מאמינים בו, אפילו שבחנות של אבא שלי יש מלא 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 פסלים ואלינים, הכל הבל הבלים, הכל שטויות. קל לנו היום, אומר רב גאון תלמיד שליטה, קל לנו היום לחשוב על זה שנפיץ את התורה בעולם, כי יש הרבה כבר שמכירים אותה, לפחות ודאי בעם ישראל. אבל דמיינו לעצמכם בן אדם אחד שעומד מול כל העולם כולו ומבקש להופיע את שם השם. זה בלתי נתפס הדבר הזה. אתה תנסה היום להחזיר אחד בתשובה, היום זה כבר יותר קל בגלל המלחמה, בגלל כל מה שקורה, אנשים כבר יש גל של תשובה אדיר, ברוך השם, בעם ישראל. אבל סתם ככה בכללי, זה דבר עצום, דבר מאוד 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 קשה. ואברהם אבינו כבר בברית בין הבתרים שומע על היום הסגולי הזה, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ובסוף נאמר לו, בדור רביעי ישובו הנה. ועל זה אנחנו אומרים בהגדה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. אברהם אבינו שומע בברית בין הבתרים, הולך להיות פה ליל הסדר. הולך להיות פה איזשהו משהו גדול, יהיה פה איזה לילה כזה עוצמתי. תשמע, אני מפייר לך, אומר ריבונו של עולם, ברית בין הבתרים נועדה בשביל הרגע הזה, להגיד לאברהם אבינו, הילדים שלך לא יהיו בשבי. אמנם הם נכנסו לשבי, עם ישראל צריך לסבול כל החיים של אוצרות בשבי, ואלה, כך מתחיל ספר שמות, שמות בני ישראל הבאים, אומר בעל הטורים, שמות בני ישראל הבאים, שביעה. ראשי תיבות שביעה, שמות בני ישראל הבאים. עם ישראל מתחיל בשבי. הגאולה שלו מתחילה מזה שהוא נלקח בשבי. אחרי שהוא ילקח בשבי, הוא יפרק את האויבים לחתיכות. כמו שראינו מלפני שנתיים. אבל הגאולה מתחילה בזה שאתה צריך לראות שכל העולם נגדך. אין עבד שברח ממצרים. כולם רוצים לטרוף אותך, לבלוע אותך. ומתוך זה אתה תצא. והם יגידו, ימח שמם וזכרם, אז והיום, קומו צאו מתוך עמי. גאולת מצרים שבה אלינו, חוזרת אלינו. פתאום כולם באים ואומרים, קומו צאו מתוך עמי. איזה הסכם משוגע יש לחמאס. זה לא הגיוני, זה לא נתפס. מה עשיתם? שחררתם את כל קלף המיקוח שלכם. עכשיו אתם רק חוטפים עוד ועוד. איך העזתם לעשות את ההסכם הזה? למה שחררתם את כל החטופים? משהו בער בהם שם מבפנים, שעוד יתגלה בעזרת השם בעתיד כנראה. יש איזה מדחפים פנימיים שריבונו של עולם מבקש לעורר את הגאולה בעם ישראל, אז הוא לוחץ עליהם. והם בהתחלה מוכנים, אבל קצת. מכונה הגברים ויבדו. אולי רק נשחרר את הנשים. לא את כולם נשחרר על ההתחלה. סיעת מצרים חוזרת. זה נכון שבהתחלה זורקים את הילדים שלנו ליאור. נותנים לנו עבודת פרך, מענים אותנו. זה נכון שבהתחלה יש ממש סקילה, שריפה, הרג וחנק במצרים, וגם בהתחלה ביום הראשון של המלחמה. אבל אחר כך, אחר כך הם מתענים בעינויים קשים מאוד. מחלות, הפגזות, כל מה שאתם לא רוצים. כי מיצאתנו מארץ מצרים, הרינו נפלאות. צריך לראות את גאולת מצרים שהיא קשורה ממש לימינו היום. הניסים חוזרים, הכל חוזר. זאת ההבטחה שאברהם אבינו קיבל. ודור רביעי ישובו הנה. כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. הם יחזרו, הם יקימו פה מדינה, הם יקימו פה צבא. וזה מתחיל במצרים. וההבטחה הזאת נאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. והכל הכל הכל התחיל מזה שאברהם אבינו גילה את הזהות של עם ישראל. מי הוא באמת? כשמגיעים אליו המלאכים, הוא בעצם עומד בפני ניסיון, בפני מבחן גדול. מי אתה אברהם אבינו? 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו כדי לדעת האם הוא ראוי שעם ישראל יצא ממנו. אם הוא לא היה עומד בניסיון אחד, הוא לא היה אברהם אבינו. אל תתבלבלו, הקדוש ברוך הוא לא מתפשר על עם ישראל. ובפסח מגיעים אל אברהם אבינו בהכנות שלו, הרי הוא למד את כל התורה כולה. משמור משמרתי, כן, מצוותי, חוקותי ותורותי. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מגיעים אליו בפסח, ערב ליל הסדר. מגיעים אליו 3 מלאכים. הוא סיים את ברית המילה, כן, היום השלישי למילה שלו, יוצא בליל הסדר. הוא כבר כל כך הרבה שנים לא עשה ברית מילה. לא יכל לדחות קצת עד אחרי ליל הסדר? לא, סוף סוף קיבלתי את ההזדמנות הזאת. הוא עושה ברית מילה, הוא יודע את החשבון, הוא יודע בדיוק מתי זה יצא לו. ואז שהמלאכים מגיעים, הוא מבין שהוא צריך עכשיו לעצב את הדמות של עם ישראל. מי זה עם ישראל האמיתי? איש החסד, אברהם אבינו, סופג את כל הקושי הפיזי ויוצא החוצה כחום היום. חמה יוצאת מן ארתיקה. ואברהם אבינו יוצא החוצה, ושם הוא מעצב את דמותו של עם ישראל. והוא אומר לשרה, וימהר אברהם אוהל על שרה, ואומר לושי ועשי עוגות. במדרש נאמר, פסח היה, ואמר לה לעשות מצה. זה היה בפסח. בפסח עם ישראל קיבל את תעודת הזהות שלו, גומלי חסדים. שם זה היה. ואז אברהם אבינו אומר לריבונו של עולם, אני מוסר את הנפש על קידוש השם. אני הולך עד הסוף. ואני נלחם למענך, ריבונו של עולם. כי אם לא תנלקח בשבי, עוד פעם שבי, צריך ללמד את חיילי צהל לעתיד לבוא, איך לחלץ אותו מהשבי. כך מסביר הזוהר הקדוש, למה אברהם אבינו הלך לשחרר את לוט מהשבי, וכששרה נלקחה בשבי, הוא אמר להם, רינה אחותי את. מה ההבדל בין שני המקרים? אם אתה מוסר את הנפש ואתה איש צבא, לך תלחם. ואם לא, אז אל תלחם, אז תחליט, את אשתך לא הלכת להציל ואת לוט בן אחיך, אתה ככה הולך, וירק את חניכיו ולידי ביתו. אומר המדרש, וירק את חניכיו, בניו נעשו ירוקות. הוא אמר להם בתדריך, תקשיבו, אנחנו הולכים לחלץ פה מישהו מתוך השבי הנורא. זה מתחת לאדמה, זה מסוכן. אבל צריך ללמד את דור העתיד איך משחררים מהשבי. שרה תלמד אותם את הכוח הנשי על ידי תפילות. הם יתפללו בשבי וישתחררו, ואנחנו נלמד, אומר הזוהר הקדוש, על ידי זה שאנחנו נילחם וירק את חניכה ולידי ביתו, ואף על פי שפניהם נעשו ירוקות, אמר להם, אתם רוצים תבואו איתי, אם אתם לא רוצים אני הולך לבד. כך הוא מעצב את הדמות של עם ישראל. ומתי זה קורה כל זה? בליל הסדר. כל רוח הגבורה שעם ישראל מקבל קורית בליל הסדר. ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו ויקם. מה זה ויחלק עליהם לילה? אומר המדרש תנחומה, לילה זה נחלק מאליו. אמר הקדוש ברוך הוא, אברהם פעל עם מי בחצי הלילה, אף אני פועל עם בניו בחצי הלילה. אברהם אבינו עושה עסקה עם ריבונו של עולם, עסקה נסתרת. אני מוסר את הנפש עליך ריבונו של עולם, מתי? בליל הסדר. והקדוש ברוך הוא מרגיש שהוא חייב לאברהם אבינו. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, זה קיום ברית בין הבתרים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, וואו, מה זה? מה זה העם הזה? לפני שאתם מתפעלים ממני, אומר ריבונו של עולם, אני מתפעל ממכם. מה קיבלתם בירושה? איזה כוחות אדירים. כל הכוחות האלה קרו בליל הסדר. כוחות החסד של האומה הישראלית, כוחות הגבורה של האומה הישראלית. הכל, הכל, הכל מתחיל מהיום הולדת שלנו. הכל, הכל, הכל מתחיל מליל הסדר. מתחילה עובדי עבודה זרה היו עבודנו מצרים. מתחילה אברהם אבינו עבד עבודה זרה. כך מובא ברמב״ם. רמב״ם כותב, פרק א' הלכה ג' מלכות עבודה זרה, עבודת כוכבים, שאברהם אבינו עבד עבודה זרה עד גיל 3. הוא עבד בחנות של אבא, תרח. הוא לא ידע שזה עכשיו מותר, אסור. עד גיל 3, מאיפה הוא מבין? ברגע שהוא הבין, הוא התחיל לצאת ולחקור. אומר המדרש, אברהם אבינו אמר, מה עכשיו? אני עבדתי עבודה זרה. אני לא יודע איך אני יוצא מזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, טל ילדותך. הילדות שלך זה כמו טל. כמו שהטל מתנדף, ככה אני לא רואה את הילדות הזאת עד גיל 3 ככלום. זה לא נזכר לך, זה לא נשמר לך, לא אזכיר לך את זה אפילו שאתה בעל תשובה. שום דבר. כך אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כשיצאו ממצרים. טל ילדותך. שלא יגידו לי, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. שכחתי מזה ממזמן, ריבונו של עולם. אין עובדי עבודה זרה בעם ישראל. גם במלחמה הזאת היו כאלה שרצו לומר שבמסיבה היה פסל עבודה זרה. עשיתי ברור על הדבר הזה. מסתבר שמי שהביא את הפסל, קודם כל נרצח, שם יקום דמו, קום לברור, אנחנו לברכה. ומי שהביא את הפסל, הוא בכלל לא התכוון להביא אותו בשביל עבודה זרה. ההורים, זה היה סוג של תפאורה כזאת, בכלל היה מונח בצד, כחלק מתפאורה. ברור שזה אסור, לא להתבלבל, ברור שזה אסור. אבל עדיין השאלה היא, איזה זווית אתה מסתכל? אתה מסתכל על אברהם אבינו ואתה אומר לו, טל ילדותך, עבדת עבודה זרה, אבל אני מבין מה היה המניע. אותו דבר גם פה. שום דבר לא מניע בשביל פסל. נראה לכם מישהו הגיע שם בשביל המסיבה הזאת בשביל פסל? זה שטויות זה. איזה הוצאת שם רע זה על כל כל כך הרבה אנשים שהיו שם. ברור שזה לא בסדר בשבת, ברור שזה לא בסדר בשמחת תורה, לא באתי עכשיו לרקח את הכל. נדמה לי שהיום יש הרבה מאיתנו שילמדו מה זה תשובה אמיתית מהאנשים שהיו שם. עם ישראל שב אל ריבונו של עולם, תעלי ילדותיך. עד איזה שעה שיעור?
שש.
שש? לא, יש שיעור נוסף, נכון? יש בשש שיעור נוסף. אז זה העסקה שעשה הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו ויחלק עליהם לילה. וכך גם נאמר על מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו במצרים ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כן, זה אברהם אבינו, הוא קשור מאוד לפסח. יצחק אבינו, אומרת הגמרא, מסכת ראש השנה, בפסח נולד יצחק. גם יצחק אבינו נולד בפסח. כעת חיה, כמו שנאמר לשרה אמנו, כעת הפסח הבא. גם יצחק קשור לפסח. יעקב אבינו, אולי עוד לפני כן, בסעודה הגדולה, שיצחק אבינו נותן ברכות ליעקב אבינו. מטס מטעמים כאשר אהב אביו. רבקה אומרת ליעקב, בוא כנס לאבא יצחק ונכין לו את המטעמים ותקבל את הברכה הלאומית שחלילה לא יהיה חס ושלום אברהם יצחק ועשיו, שיהיה אברהם יצחק ויעקב. אנחנו מעצבים פה את הזהות, זה היום הולדת שלנו, אתה חייב לקחת את הכל מעשיו, את כל הברכות, את כל הבכורה, בני בכורי ישראל, שלא חלילה תהיה עליך מכת בכורות לעתיד חס ושלום. מתי זה קרה? אומר המדרש פרק דרבי אליעזר, ותעש מתמים כאשר היה אביו בפסח היה, ואמר לו אביו, הלילה הזה כל העולם אומרים הלל ובו פותחים אוצרות טל, עשה לי מתמים כדי שאברכך. ולכן יעקב לוקח שני גדיי עיזים טובים. אומר מדרש רבה, ספר ויקרא, פרשה למדבר, לכנה אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים. וכי שני גדיי עיזים היה יצחק צריך? כמה יכול לאכול? חלילה זה יצחק אבינו. אלא ודאי כנגד הפסח. אחד כנגד הפסח ואחד כנגד חגיגת יום טוב. זה קורבן.
זו שאלה.
אולי עוד שנייה נרוץ ואז, בסדר? עוד כמה דקות. אנחנו ניתן עוד כמה וכמה מקורות, נראה איך זה חוט חורז על כל האבות ועוד ועוד ועוד, אבל לאט לאט. אני רוצה להראות שכל עם ישראל שותף בליל הסדר. אנחנו תמיד חושבים אליהו נביא מגיע. אני טוען לא רק אליהו נביא. אברהם אבינו פה, ויצחק אבינו פה, וכולם פה, כולם פה. שערי שמיים נפתחו, כל האבות, כל האמו, אתם תראו, לאט לאט. כולם באים. נחילה, אז עוד כמה דקות, בסדר? הזהות של עם ישראל, אלוקים יראה לו עשה לעולה בני. הוא אומר, פסיקתא דרב כהנא, מדרש תנחומא גם כן, בזכות אפר של יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, בזכות אפר של יצחק אני רואה דם הפסח שעל המשקוף ופוסח עליכם. זכות העקדה היא שעמדה לישראל במצרים. תראו איך הכל, הכל, הכל קשור לפסח. הכל. כל הדברים הכי גדולים באומה הישראלית קוראים בפסח. עכשיו אתם אולי בסוף תבינו למה כשאומרים בניסן יגלו בניסן עתידים להיגאל. זה קריטי להבין את זה. גם אם בסוף המשיח לא יבוא בחודש ניסן, אלא יבוא בחודש אחר, תדעו לכם שלחיצת הכפתור בשמיים, מתי יבוא המשיח, קרתה בניסן. כמו שיש ראש השנה והיא קובעת לכל דבר, ככה גם ניסן בחג הפנימי הזה הוא קובע מתי יבוא משיח. ליל הסדר קובע אם השנה יהיה משיח. יעקב אבינו, כשהוא מביא את היין ליצחק אביו, כתוב ויה ולו יין וישת. אומר הפרק דרבי אליעזר, יעקב אבינו אומר לאבא יצחק, אני ראוי. למה אני ראוי? כי אני מבין את הערך של ארבע כוסות של יין שנשתה בהגדה של פסח, שנעשה ליל הסדר, סליחה, אני מבין את הערך. הביא לו יין כנגד ארבע כוסות של פסח. אמר לו יצחק בני, הלילה הזה אוצרות טל נפתחים. גם יעקב אבינו, אני בא בזכות פסח, אני בא בזכות ברית בין הבתרים, אני בא בזכות ליל הסדר. ואז יעקב אבינו צריך להיאבק, כי ברגע שמזהים את נקודת החוזק של עם ישראל, כל העולם קם נגדו. כמו שבשנה איראן התחילה לראות בחודש ניסן, כי היא מבינה שהולך לקרות פה משהו גדול באומה הישראלית. וזה התחיל בזה שהמלאך נאבק עם יעקב אבינו. הוא רואה שהוא בפתח ארץ ישראל, הוא כבר נכנס, הוא בדרך לגאולה השלמה, ושרו של עשיו, אדום, מגיע, מבקש להחריט, מבקש לפגוע בו. מתי? בפסח. ויהיה וקיש עמו, ויוותר יעקב לבדו, ויהיה וקיש עמו עד עלות השחר. בליל הפסח היה המעשה שנאמר עד עלות השחר. יש לו לילה של שמירה וגאולה היה לו. טוב, יוסף הצדיק, ויאמר יוסף אל אחיו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי, מזה איתכם. אומר המדרש רבה, כל אותן השנים של ישראל במצרים היו עצמותיו של יוסף זיכרון לגאולה שתבוא בליל הפסח. בשביל זה תזכרו, אני גאלתי אתכם האחים במצרים, כשבאתם אליי גאלתי את כל העולם, זו גאולה עולמית. יוסף הגיע למצרים והתחיל להיות משביר של כל העולם כולו. כך הוא אומר להם גם לעתיד לבוא, רק שתוציאו את עצמותיי, וזה יהיה בליל הסדר, אז נגאל את העולם. ולכן כשיוסף מביא אוכל לאחים, איך הם בטוחים שזה כשר האוכל הזה? אם הוא שליט של מצרים, איך הם בטוחים שזה כשר? למה הם מרשים לעצמם לאכול? אומר המגלה עמוקות, כי הוא נתן להם לאכול מצות, אמר להם זה סממן הגאולה. הם הבינו שיש פה משהו עמוק מאוד. מגלה עמוקות, הוא כבר רומז להם את זה מההתחלה. משה רבנו ואהרון הכהן, כמה ספרי פנימיות וחסידות שקולים כנגד המצה העליונה וכנגד המצה האמצעית בליל הסדר. אומר הזוהר הקדוש, בכל לילה של ליל הסדר, בכל שנה ושנה, משה רבנו עומד למעלה בשמיים ומשקיף על כל בית ובית בישראל, לראות איך הם מקיימים את מצוות הסדר. אז גם משה רבנו פה, כולם מחכים, כי זה כפתור הגאולה. דוד המלך תיקן את ההלל שאותו אנחנו אומרים בסוף ליל הסדר, חצוי בהתחלה ולאחר מכן. נאמר במדרש, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים. כשמגיעים לברכת המזון נותנים לדוד המלך לברך, ואז הוא אומר אני אברך ולי נאה לברך, ויש שאומרים שכנגד זה משאירים את הכוס בסוף, כוס של ברכה. זה שולחן ליל הסדר, אנחנו הולכים בשולחן הזה להשמיד את האויבים שלנו. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. אומרים חז"ל בספרים, איזה שולחן? שולחן ליל הסדר. תערכו את השולחן, שולחן עורך. זה נגד צורריי. זה יותר מפורים. ליל הסדר זה זמן החתימה על האויבים גם כן. לכן אויבי ישראל באים בליל הסדר ומבקשים לחלות אותנו, כי מבינים את מקור הכוח של האומה הישראלית. זה המלאך, זה שרו של עשיו. לכן בהגדה מוזכר לבן, ארמי עובד אבי. הוא ביקש להרוג את יעקב אבינו. לכן עשיו מוזכר בהגדה. שרו של עשיו מוזכר בהגדה. כל אויבי ישראל גם כן מוזכרים בהגדה. להסביר לך מה היום הזה משפיע, וכמה כוח סגולי יש לו, וכמה השנה יש לו תוקף יותר מכל מועד אחר במהלך השנים האחרונות. ולכן חשוב מאוד 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 בליל הסדר הזה במיוחד, כמו בכל ליל הסדר, אבל הפעם יותר, כפל כפליים, לבוא מוכן. דיברנו על זה בשיעורים האחרונים, אבל נזכיר את זה שוב, כי זה כל כך חשוב. זה מבחן האם אנחנו ראויים, ראויים לגאולה או לא. מבחן מידותי, מבחן משפחתי. כולם בליל הסדר עומדים בפני ניסיון, ניסיון הכעס. ליל הסדר זה זמן של אמונה גדולה בריבונו של עולם, ולכן כל בית יש בו ניסיון הכעס. כי הכעס בעצם בא ואומר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, כאילו בא ואומר אין אלוקים. ולכן אין בית שאין בו ניסיון של כעס, אם זה בהפסקות כאלה ואחרות באמצע ליל הסדר, בדיוק בשנייה שאתה רוצה להמשיך, יש רעש של הילדים, יש רעש של המשפחה, צריך להחליף חיתולים, צריך להכין אוכל, צריך לשטוף את הכוסות בין לבין לפעמים, ככה פחות בחלק מהכוסות, תלוי במנהגים וההלכות השונות. ולפעמים אתה כבר רוצה להמשיך, אבל זה בלתי אפשרי, יש רעש אדיר. זה סדר. כשיש משפחות ויש רעש ונשפח לך יין על החומצה, הכל בסדר. ברור שישפך. ברור שיהיה רעש. המבחן שלך זה איך אתה מגיב ביום הגדול והקדוש הזה. זה מבחן אמונה. ועם ישראל צריך להוכיח שהוא ראוי. כי אנחנו מבינים השנים האלה במיוחד, כל השנים כולם, אבל השנה הזאת במיוחד, שהתפילות שלנו והמידות שלנו והתורה שלנו זה משהו שפועל. זה לא משהו שהוא רק מהזווה ולחוץ. כל התפילות של עם ישראל לאורך כל הדורות, ודאי בשנתיים האחרונות, מתנקזות להם כמכת מחץ על האויבים. ברור, ברור, ברור שיש מצברים אדירים לחיילי צה"ל לפעול מתוך הרוחניות של עם ישראל. זה הולך ביחד. אף אחד לא ייקח להם את הכוח שלהם, אף אחד לא ייקח את העוצמה ואת המסירות נפש שלהם, ואף אחד לא יכול לקחת את העוצמה של לימוד התורה והתפילות. זה הולך ביחד. משה רבנו מרים את ידיו ויהושע נלחם. זה הולך ביחד. ואם יש מישהו שהוא עצמו הולך ביחד, שהוא עצמו מתוך בית המדרש הולך ונלחם למען עם ישראל ומתגייס ומוסר את הנפש, זה עוצמות אדירות שבאות לתוך שדה המלחמה. זה דבר אדיר. בואו נתקדם. בניסן יגאלו, בניסן עדים להיגאל. זה לילה שהוא משומר מן המזיקים. עדיין אם יהיה התראות תיכנסו לממן, כי בכל זאת צריך את ההשתדלות, אין מה לעשות. אבל צריך לדעת, אתה פותח את הדלת, אתה כל כך מבטא את האמונה שלך בריבונו שלם בלילה הזה. פתח את הדלת, הכל בסדר, בלילה, בחושך. מי יגיד לנו עכשיו מה נעשה ומה נפעל? מי יעיז להתעסק עם עם ישראל? זה הכוס החמישית של אליהו הנביא, כוס של תקווה. הלחם עוני, אומר המהר"ל מפראג, בא להזכיר לנו גם את מידת הענווה, אבל גם את זה שאנחנו כבר רואים להיות בתקופת המשיח. לחם עוני, עני ורוכב על חמור. אומר המהר"ל, כל ליל הסדר אתה צריך לזכור את הגאולה הזאת, להתפלל על הגאולה הזאת. להזכיר את זכויותיהם של עם ישראל, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אל תתעסקו בדברים הקטנים של הסדר. תהיו לאומיים, תהיו כלליים, תשמחו שיש רעש. אם יש רעש, יש משפחה. עד לפני 78 שנים אנשים חיפשו בנרות עם מי לעשות ליל הסדר, חיפשו בכלל מצא לליל הסדר. אנחנו יושבים תחת שולחנות עטרותיהם בראשיהם, נהנים מזיו השכינה, ו2000 שנה התהפכו להם על אויבינו. אנחנו פעם היינו מתחת לאדמה, התחבאנו באינקוויזיציה, התחבאנו בשואה האיומה. הנה, כל מי שמרים יד, כל מי שמרים להעיז לדבר על עם ישראל, ונהפוך הוא, עכשיו הוא מתחבא. מצרים חוזרת, יציאת מצרים חוזרת בגדול. המצרים ביקשו להפריע למהלך המשפחתי הזה של עם ישראל. כל הבן הילוד הירות השליחו, אומרת הגמרא בסוטה, עמדו כל הגברים וגירשו את נשותיהן. נוצר פה פירוד משפחתי אדיר, עד שמרים שצופה לרחוק, הכוח הנשי העצום בזכות נשים צדקניות, נגלו ישראל ממצרים. אמרה לאבא אמרם, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה, אתה חייב להתחתן שוב עם אמא. ואז שהוא חוזר ומחזיר את אשתו, כולם מחזירים את הנשים שלהם, יש פה חתונה מחדש. מאז יציאת מצרים ועד היום, אולי דרך היוונים, אבל לא היה מי שביקש להפריד את התא המשפחתי, ביקש להפריד בין האבא לאמא, ביקש לזרוק את הילדים ליאור. תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. מאז יציאת מצרים ועד ימינו אנו, לא הייתה הכבדת עבודה רוחנית על הנוער כדי שישעו בשקרים ולא בדברי תורה. לא הייתה תרבות כזאת שביקשה לסלף את העיניים מלראות פני אלוקים. מאז יציאת מצרים ועד היום, שיא העוצמה, שיא הכוח, הכל בא כנגד עם ישראל. יציאת מצרים חוזרת בגדול. הנוער מראה ונותן נוקאוט לכל התרבות. הוא מראה כמה הוא גדול, הוא מראה כמה הוא עוצמתי. כל העולם היה בטוח שיקראו לו למלחמה, הוא יבוא עם הפלאפון ויהיה עם השק שינה שלו בצד, בכלל לא יבוא. מי אני שאני עכשיו, מה אני שאני אוותר על כל הכסף שלי? אני חי 20 שנה בתרבות של צרכנות, של כסף, סליחה מכבודכם, של תאוות, של אוכל, של סיפוק העני העצמי. עכשיו יקראו לי להילחם בעזה, להיכנס מול מנהרות. ביקשו מאיתנו שנים, עשרות שנים, לחיות תרבות של שקר, והיו בטוחים שברגע האמת אנחנו נסרב לצאת ממצרים, נסרב לצאת מהמיצרים הפרטיים שלנו, לא יהיו אחוזי גיוס, כולם יפחדו, יישארו בבית. ועם ישראל הוכיח מי הוא, הוכיח מי הוא. חתם סופר כותב, או שזה הכתב סופר, אני לא זוכר, שכשהקדוש ברוך הוא בא ואמר דרך משה רבנו לעם ישראל, אני לא אשחרר אתכם ממצרים, אמרו עם ישראל, ריבונו של עולם, אם אתה משחרר אותנו אנחנו לא יוצאים עד שתיתן לנו הבטחה שאנחנו מקבלים את ארץ ישראל. בלי זה אנחנו לא יוצאים, נשאר פה עבדים לנצח. אנחנו לא מוכנים לצאת בלי להיות במדרגות קודש נעלות, לא מוכנים לתורה של הגלות, לא מוכנים לתורה הזאת. שיא תפארתו, עם ישראל מתגלה בשיא תפארתו בלילה הקדוש הזה. אמר אליהו הנביא, מלכים א' פרק י"ט, לריבונו של עולם, חטאו בניך בני ישראל, את נזבחותיך הרסו, ואת נביאך, את נביאך הרוג ואת מזבחותיך הרסו וכו' וכו'. ויוותר אני לבדי ובקשו את נפשי לקחתה. את מזבחותיך הרסו ואת נביאך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי ובקשו את נפשי לקחתה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, צא, תתבונן מלמעלה, לא ברוח השם, לא ברעש השם, לא באש השם, הדרך שלי היא לא כזאת. כל זממה דקה, דבר אליהם נורמליים, יבינו אותך. אל תתחיל לדבר עליהם רע. הרשעים, אומר רב חרלף, נשארו במצרים. ארבע חמישיות שם מתו. חמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. חמישית. אילו היה שם, לא היה ניגל. הרשעים נשארו שם. אין רשעים בישראל היום. אין. כך אומר רב חרלף. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, זה עם גדול, זה עם קדוש. אתה לא מאמין לי. תבוא כל אל הסדר, ותראה מה זה אחרי 2,000 שנה, איך הם שומרים על המסורת היהודית. תראה מה הם עברו ותראה איך הם שומרים על המסורת היהודית. הם יוכיחו לכל העולם, בין אל הסדר, מי זה עם ישראל. שני דברים הם ישמרו ולא יעזבו אותם לעולם. ברית מילה. שאברהם אבינו עשה בחודש ניסן, כמו שאמרנו. ברית מילה, תבוא אתה לכל ברית מילה, תראה מה זה עם ישראל. ותבוא בליל הסדר ותראה מה זה עם ישראל. אתה טוען שיש פירוד בין האבות לבנים? אתה טוען שהנוער לא מצליח להסתדר? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אתה אליהו הנביא, שאמרת שעזבו עם ישראל את הברית. אתה תעיד, אתה תבוא ותגיד להם, יהיה גאולה. 3 ימים לפני ביאת משיח, אתה תבוא אליהם הנביא ותגיד להם, יהיה גאולה. למה? כי אתה תראה בעיניים איזה חיבורים יהיו בין ההורים לבין הילדים שלהם. כמה אנחנו רואים שזה קורה היום. כמה אנחנו רואים שיותר ויותר הורים מנסים להתאחד עם הילדים שלהם, וילדים מבקשים את ההורים שלהם, ולמרות שיש תחכים, למרות שיש מריבות, ויש קשיים. אתה רואה שזה כבר לא בשיטת חינוך של ההתנגחות שהייתה בחוץ לארץ. ובהתחלה בראשית הדרך גם בארץ ישראל. כל דממה דקה. אליהו הנביא בדרך. הוא מבקש להגיע, הוא מבקש להופיע. אנחנו לא יודעים מתי. אבל אנחנו חשים את זה באווירה. עוד 100 שנה, עוד שנה, אין לנו מושג. היום אנחנו לא יודעים, מחכה לו בכל יום שיבוא. הרב חרל"פ כותב שזה עבודה זרה לחשוב שהמשיח יבוא בשנת ה-6,000 וזהו. עד אז הוא לא יבוא. עבודה זרה. מה זה השטויות האלה? למה הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, הקדים אותו 190 שנה? כדי שלא יגידו לי אחר כך בדור הגאולה, זה לא יכול להיות מוקדם 190 שנה, אולי הרבה הרבה יותר. ובדור כזה שאנחנו משמידים את המלאק, מה נשאר עוד? אומר הרמת ולי, שאול המלך היה צריך להיות מלך המשיח. אם היה הורג את הגג מלך המלאק, הוא היה מלך המשיח. זה מה שהיה צריך להיות. הקדוש ברוך הוא לא משחק משחקים איתנו. תהרגו את כל המלאק ואני מביא לכם משיח. זה שלב בגאולה. שוב, אתה לא יודע מתי, אבל אתה מזהה את המאפיינים. אתה לא יודע ללמוד רמב״ם, זה פשוט. אז מי שעדיין לא שם לב ולא פקח את עיניו לראות את הקץ המגולה הזה כבר, את הגאולה הגדולה הזאת, שיפקח יותר את העיניים. אברהם, יצחק ויעקב נותנים לנו את האמונה, את השורשים, יוסף הצדיק, את החוסן, את הזיכרון, שאנחנו זרע של גאולה. משה ואהרון את התורה ואת ההנהגה, דוד המלך את השירה, את ההודיה לריבונו של עולם, אליהו הנביא, המשיח, את התקווה, כולם מזכרים לנו בליל הסדר. גם שמואל הנביא מבקש להיות בליל הסדר. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. אבל לא היה בן 70 שנה, הוא היה בן 18, נכון? קפצה עליו זקנה, אומרת הגמרא. אז למה אמר כבן 70? למה לא אמר כבן 80? וכי 80 זה לא זקן? אומר הרי הקדוש, הוא היה גלגול של שמואל הנביא. ושמואל הנביא חי 52 שנה. אז הוא השלים את השנים האלה מ-18 ו-52 והגיע ל-70. הרי אני כבן 70 שנה. באתי לפה עוד 18 שנה, עכשיו אני בן 70. כי אני עם שמואל הנביא. ושמואל הנביא ביקש גם הוא להופיע בליל הסדר. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. הוא היה אדריכל, שמואל הנביא, כמו שאומרת הגמרא במסכת זבחים. הוא היה אדריכל של בית המקדש עם דוד המלך. וישבו בנויות ברמה. יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם, בתוכנית האדריכלית של בית המקדש. אז שמואל הנביא לא יהיה בליל הסדר? אין מצב. גם רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, רבי אליעזר ורבי עקיבא ורבי טרפון, כולם באים לליל הסדר. כשאתם קוראים את המילים האלה, תבקשו להתחבר לאותן נשמות של אותם צדיקים. זה לא סתם קריאה, מעשה ב. זה התחברות לאותם צדיקים. קוראים שמות של צדיקים, תתחברו אליהם. כולם פה בליל הסדר. תם, חכם, רשע, אינו יודע לשאול. גם מי שבטעות נראה לכם כרשע. גם רבי יהודה. רבי יהודה ביקש להיכנס ליל הסדר. אני נותן בהם סימנים. בצה, חדש, באחיו. כולם נמצאים בליל הסדר. כולם מבקשים להיות שותפים ללילה הגדול והטהור הזה. אנחנו לא יודעים באמת מתי יבוא משיח, אבל אנחנו בהחלט יודעים, וזה עזות לחשוב אחרת, זה כפיות טובה לחשוב אחרת, שאנחנו בעומק עומק עומק הגאולה. תמו להם ממזמן, מאז הקמת המדינה ברוך השם, ימי הגלות. אנחנו רואים ניסים ונפלאות יותר והרבה הרבה הרבה יותר בכמות ובאיכות ממצרים. אבל הסוד הגדול שמתגלה זה שהקדוש ברוך הוא מבקש להחזיר את יציאת מצרים, רק הפעם בצורה קצת שונה. הפעם שמי שיחולל את הניסים זה לא יהיה הוא יתברך, זה יהיה דרכו. הוא זה שבאמת לוחץ על הכפתור ובלעדיו אין לנו חיים. אבל זה הופיע דרך עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מבקש להראות שאנחנו פועלים בדיוק כמו. ובלי בכורי ישראל קיבל את הכוח שלי למטה, עד כמה שידו משגת. והוא פועל. ואם ביציאת מצרים כתוב במדרשים שהמצרים התחברו במכת בכורות, חפרו להם בורות שלא ימצאו אותם מתחת לאדמה, הקדוש ברוך הוא ירה בהם מלמעלה. ושם בעירייה הזאת הוא שלח את הפתק הזה, מה שאנחנו כותבים בכותל, וכתב שם חכו, כשלבנים שלי יהיה כוח, כשלאומה הישראלית יהיה כוח, הם יעשו בדיוק אותו דבר מתחת לאדמה. הם יסתתרו מהם, האויבים יפחדו, הם יאיימו לפגוע בהם, לראות עליהם, לתת עליהם מכות מימין ומשמאל. זה לא יעזור להם, כי בני בכורי ישראל, הוא יקבל את הכוחות שלי. לפקוח את העיניים, לראות את האביב, לראות את הפריחה, ויותר מזה, להתפלל. להתפלל על הגאולה. לא לחשוב שזה יגיע רק בשנת ה-6,000. להאמין שזה יכול לקרות היום. היום, עכשיו, עכשיו, להאמין בזה באמת. פיתחו לי פתח, אמר הקדוש ברוך הוא, לא עובד עלינו. פיתחו לי פתח כחודו של מחד. בבקשה מכם, יש תחנונים של ריבונו של עולם. מה אני מחפש, לעכב פה את הגאולה? לא היו שנים שדיברו ככה בעם ישראל. הדבר הנפלא הוא, זה שאם תשאלו, תגידו, בגלל מי תבוא הגאולה? אז פעם זה היה שאול המלך ראוי להיות משיח, דוד המלך הוא ראוי להיות, זה ראוי להיות, זה ראוי להיות, ככה וככה, בגלל מי תבוא הגאולה? חילה רב, חצי דקה אנחנו מסיימים. פעם שאלו בגלל מי? נו, אז בגלל מי? איזה צדיק ראוי שבגללו תבוא הגאולה? היום אנחנו אומרים בעמך כולם צדיקים. אין אחד בעם ישראל שאתה יכול להגיד עליו יותר מהשני שבגללו תבוא הגאולה. כל אחד נותן את חלקו. מי שיכול להגיד לי שהוא יותר גדול מאותה אמא, מאותה אישה שכבר שנתיים וחצי מוסרת הנפש עם 8 ילדים בבית ובעלה בעזה או בלבנון או מתקיף באיראן? מה זה הכוח הזה של המסירות נפש שיש בעם ישראל? מישהו יכול להגיד לי שיש מישהו יותר גדול מהאנשים האלה? מישהו יכול להגיד לי שיש מישהו יותר גדול מהחיילים האדירים האלה? מלומדי התורה האלה? מהנוער המדהים שמתמודד עם כל כך הרבה דברים, הנערים והנערות כאחד, מילדים שלא רואים את ההורים שלהם כל כך הרבה זמן, מהורים שדואגים, מהורים שקולים, ממי שפיתח פה את כל ההייטק והכלכלה? מי שיכול להגיד לי שהוא יותר גדול מהשני? הגאולה באה בזכות כולם, בעזרת השם יתברך.